הלילה שאנחנו עומדים בו הוא לילה מיוחד. כל פנים, מישהו חושב על זה. בחודש שעבר הלילה היה ליל כיפור. עכשיו היה כבר אחרי ערבית, אבל היה יום מיוחד. ואנחנו מאז לא נפגשנו, וגם לפני זה, לפני ראש השנה, כבר גם לא נפגשנו. אני מרגיש תמיד שלפני ראש השנה או בעשרת ימי תשובה זה כמעט מיותר, או בלי כמעט להיפגש. כי כולם בעיקר נמצאים באווירה של, של רוממות, של תשובה, של רצון טוב. ואם היינו כן נפגשים, היינו מדברים על, על חיבור לקדוש ברוך הוא, על תשובה. אבל כשעובר חודש, כשעובר חודש, יש הרגשה כאילו שאם נדבר על זה, אבל אני בכל זאת רוצה לדבר. כי זה תמיד מה שמדברים. לא חשוב איך קוראים לזה בדיוק. אבל יש הרגשה כאילו מה זה שייך עכשיו. עברו כבר הימים, עכשיו אנחנו כבר בתוך החורף, אומרים כבר טל ומטר גם כן, ברך עלינו. וזהו. פתאום לחשוב על דברים. ובאמת כל אחד הוא נסוג אחור, וזה הדרך. קצת נופלים, קצת אבל קודם כל מי שמרגיש עצב מזה או שברון לב, שברון רוח, זו טעות גמורה כמובן. אנחנו, אני, כל מי שנמצא פה יודע, כי אני אומר את זה שוב ושוב, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו על הגובה, עודך. להרגיש את עצמנו שאנחנו יוצאים מן הכלל, נפלאים. העולם עומד עלינו. אולי יש עוד כמה שעומד גם עליהם. אבל אנחנו חלק מעמודי העולם, זה בטוח. אני תמיד מספר את ה... הכל ואני זוכר תמיד, אני לא יודע מספר, אבל תמיד זוכר את ה... הקדמה של אחד הספרים שראיתי, של אחד מ... אני לא זוכר את שמו, אבל אחד מגדולי המחזירים בתשובה, שהוא מתאר שהוא נמצא באיזה מקום בעולם, סיפור אמיתי, בהקדמה של הספר, הוא נמצא באיזשהו מקום בעולם, הוא נוסע, אני חושב שזה אחד מהערכים.
הרב טאובר, הוא אומר.
הרב טאובר, כן? שהוא נוסע בעולם ממקום למקום, מצליח להשפיע. כשהוא הגיע בלילה ללכת לישון למלון, הוא פתאום חושב שאיזה אני כמעט לא שווה. האבא שלי היה הרבה יותר ממני, ואבא שלו היה כנראה יהודי פשוט, אחרת זה לא נורא אם הוא חושב שפחות מאבא שלו. כנראה שהיה יהודי פשוט. הוא אומר כך, אבא שלי לא היה הולך לישום בכלל בלי ללמוד אם זה היה דף יומי או משהו. איך זה ייתכן? אני אין לי כוח שום דבר, לא יכול עכשיו לפתוח ספר. הוא הרגיש את עצמו כך לא טוב. אחרי רגע הוא פתאום תופס את עצמו ואומר, מה פתאום, אני שווה פי אלף יותר מן אבא שלי. מה יש? אני יושב פה עכשיו, והוא היה במלון, יש מולי מסך גדול על הקיר, ועל ידי יש איזה... איך קוראים לזה? שלט, כן. יש על ידו שלט, הוא רק ילחוץ ככה, שני כאלה, משהו, ואת כל העולם יהיה לפניו. ויגיע מי יודע לאן. אז הוא אומר, ובכל זאת אני לא עושה את זה. אבא שלי לא היה לו בכלל ניסיונות כאלה. אז מה, אז אני צריך להשוות את עצמי לאבא שלי. ודאי שאני הרבה יותר טוב ממנו. וזה, את הרגשה הזאת אני חושב, לכן אני זוכר את מה שהוא אומר שם, אנחנו צריכים להרגיש. כל אחד מן הציבור, כל אחד מן הציבור שלנו, הרבה אנשים ששייכים צריכים להרגיש טוב מאוד, שלמרות שאנחנו ביחס לדורות קודמים, בדברים מסוימים הם היו יותר גדולים מאיתנו, הבינו יותר את מה שהם לומדים, אולי אפילו התפללו יותר, הצליחו לכוון יותר בתפילה, לא יודע, אי אפשר להיכנס ללבבות של האחרים, דקדקו בהלכה וכו'. בכלל אלה השוואות, איפה היה להם ניסיונות? הגמרא מספרת לנו על אחד רב לזר בן דורדיה שהלך לכרחי הים, רצה איזו עבירה, ואצלנו הכל ישנו, ממש הכל ישנו אצלנו. מזמן שדיברתי על זה בפעם האחרונה, לא יודע מתי זה, עד היום כבר חל שינויים גדולים חלו. כל הזמן הטכנולוגיה, הכל אצלך, אתה יכול בבית, אתה יכול איפה שאתה נמצא, בישיבה, בכל מקום שהוא. ואנשים עומדים בניסיונות, ויש להם שכר גדול על זה, והם באמת ככה, הם יותר גדולים מאחרים מבחינה הזאת, הרבה יותר גדולים.
סור מרע זה יותר מעשה.
זה בלי ספק. מה?
סור מרע זה יותר מעשה, כאילו, זה רק בחינה של סור מרע, ומה עם מעשה כאילו?
נכון, בסדר, בסדר, נכון. זהו, לכן צריכים גם תעשה טוב. אבל קודם כל, גם אם אדם הוא נסוג, הוא לא כמו שהוא היה ביום כיפור, כפי שאמרנו, אבל וגם לא כחג סוכות, וגם לא כשמחת תורה, סך הכל זה שבועיים, פחות משבועיים וחצי, משמחת תורה. אבל אדם צריך להרגיש את עצמו טוב, גם אם הוא לא בדיוק. ודאי שזה לא מספיק, ודאי שזה לא מספיק, אבל להרגיש הרגשה לא טובה או שברון לב, זה ממש מעשה שטן. והיצר הרע הוא בא להרבה אנשים, אומר, מה אני שווה ומה אני זה. צריך להגיד, אני שווה, עוד איך אני שווה. אני חושב שצריכם להרגיש את זה. ויש אנשים שמתמודדים אפילו עם הרגשה הזאת, אני בטוח. כמה אני מכיר גם כן שהם, נכון זאת. אפילו מהציבור שלנו. אנחנו צריכים להרגיש את זה, שאנחנו חזקים מאוד, ויש לנו הרבה הרבה. אמרנו כבר שאחרי יום כיפור, זה מוזר לדבר על דברים ששייכים לתשובה, לחיבור לקדוש ברוך הוא. אבל האמת היא שזה... שמי ששייך לזה, זה החיים שלו. אז אם אני אקריא את הפרק הראשון של מסילת ישרים, כולם יודעים אותו בעל פה. כל פנים, צריכים לדעת אותו בעל פה. אבל מה התפקיד שלנו? קודם כל, אדם צריך לדעת מה חובתו בעולמו. זה פשוט. יש לך תכלית, יש לך מטרה בחיים, או אין לך מטרה. אז אם אנחנו מרוב המירוץ של העולם, של כל אחד מאיתנו, זה חיים כאלו. העולם כל כך השתנה שהמירוץ, מירוץ, מירוץ. אפילו, אני לא מדבר על מראות לא טובים בכל מיני דברים, אבל כל הזמן אתה רץ. נוסעים באוטובוס, ויש לך פתאום ברחוב כזה, פרסומת, מה זה? אז אתה לא מספיק לראות דבר אחד, רץ, 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 רץ. זה משהו, זה בכוונה ככה, כנראה הפסיכולוגים הגדולים שמטפלים בזה, אומרים שזה, ככה זה משפיע. וחוץ ממה שהכל רץ, כל המכוניות רצות וכל האנשים, זה עומד ברמזור, כל כך הרבה אנשים עוברים, לאן הם הולכים? אבל לאן הם הולכים? אני לא יודע, גם אני אבל הולך. כל הזמן עוברים, נוסעים, רצים, הולכים, כל החיים שלנו זה מרוץ אחד גדול. וזה חלק גדול מהעבודה של היצר הרע, שלא נעצרים וחושבים בשביל מה אני חי, מה חובתי בעולמי. זה פשוט. אז אני חשבתי, יש כמה דברים בפרשת השבוע שזה כזה מוסר השכל, וכל אחד צריך את המוסר לקלוט לעצמו, אני לא יודע איך מתרגמים אותו, אבל יש דברים נפלאים שם. אבל גם בקשר לנושא שהזכרנו, לפני שאנחנו עוברים לנושא הזה, היום יש חוק שאם אפילו הורים, אם הם מחנכים ילד לפי מה שחינכו בדור הקודם או לפני שני דורות, אני לא אומר שזה טוב או לא טוב, אבל הוא יכול להתלונן במשטרה וכבר הם יקבלו הרחקה. היה לנו אחד לא מזמן שגירשו אותו מן הבית, אחד, אפשר לקרוא לו אברך, כי הוא כבר יותר מבוגר קצת, אבל הרבה יש פה חברים שלו, פשוט קיבל הרחקה מהבית, כי הבן שלו התלונן עליו, ועשו לו חסד, הוא נשאר ברובע, אז איכשהו הגיע לשם. אבל ככה זה, אסור לגוע בקל וחומר מורה, גם כן אחד שלמד אצלנו, והוא הפסיד את ההוראה שלו בכלל, אחד שגר בחיפה, לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל מה שהתלוננו עליו, הוא קצת היה יותר מדי, אם זה מנהל וככה. אבל למה כל כך? ומצד שני, זו באמת אחריות עצומה. החלק הזה, איך לחנך, וגם כן ודאי הורים שלא יודעים איך לחנך, יש להם בעיה גדולה. אבל האחריות הזאת, שמחנכים ילדים, ולא מחנכים אותם כמו שצריך, והם, זה לא רק שלא צריך כמו שצריך, אלא מביאים אותם לשפלות, לטומאה, למצב, בלי להרגיש, לא בכוונה. מרשים להם כך, מרשים להם כך, בסופו של דבר פתאום, אף אחד לא מדבר על זה, אין פוצפה, הוא מפצפה, הוא מצפצף, לא, לא מבחינת המשטרה, מבחינת עצמנו. אבא לא מרגיש את האחריות כלפי הילדים שלו, שאם הוא לא, אם הוא לא מחבר אותם יותר לעולם האמיתי, אז הוא יכול להפסיד ולהפסיד, ולא מרגיש את זה בכלל. וזה אחד הניסיונות הגדולים שלנו, ורואים את זה בחיים. אבל אני רוצה לתת דוגמאות, לא דוגמאות, התורה מלמדת אותנו, כל פסוק זה בא ומלמד בלי סוף. אבל שני דוגמאות מהפרשה שלנו, שנקרא בשבת. פסוק הראשון של הפרשה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, אברהם, מארצך וממולדתך ומבית אביך. ואז הוא הולך, והתורה מספרת לנו, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. לוט גם כן הולך איתו. מי זה היה לוט? כתוב בסוף פרשת נוח, כתוב שם, יש שם את הרשימה של 10 דורות שמנוח ועד אברהם, שהם היו הפאר של הדורות, או כפי שהכוזרים מתאר, כל אחד היו לו עוד הרבה ילדים, היו לו בנים ובנות, אבל המיוחדים, השושלת משם ועד אברהם, האחרון, התשיעי שברשימה הזאת, זה תרח. היום תרח, אני לא יודע משום מה, זה שם כזה, שם גנאי, אבל למה דווקא תרח? מישהו יודע מה הוא? רוצים להגיד על מישהו לא מוצלח, הוא אומר, זה תרח סתם. מה, מה עכשיו? לא יודע. על כל פנים, תרח.
מי שנולד לו בן כזה שהחזיר את כל העולם בתשובה, והוא נשאר...
שמה?
נולד לו בן שהחזיר את כל העולם בתשובה, והוא נשאר כמו שהוא נשאר.
כן, אבל זה...
גם חזר. הוא חזר בתשובה.
לא כל כך מספיק. אולי, אולי. אולי, כל פנים, כתוב פה שלתרח נולדו 3 בנים, את אברהם, את נחור ואת הרן. וזהו, היה לו 3 בנים, אחד מהם היה הרן. אז במדרשים, פה לא כתוב בתורה כמעט כלום. אבל תרח, איך הוא הגיע בכלל לנמרוד? התורה מספרת לנו שהרן מת באור כסדים. 2 מילים. זה מה שכתוב שם. בימות הרן... על פני תרח אבי בארץ מולדתו באור כסדים. וחז"ל אומרים לנו את כל הסיפור, מה שהיה שם, אור כסדים. קודם כל, תרח היה אצל נמרוד, וכפי שכתוב, אני לא יודע אם זה, אם הכוונה שר זה כמו שהיום קוראים שר, אבל הוא היה משהו גדול מאוד, בצבא של נמרוד, בממשלה של נמרוד. נמרוד הלך וכבש את העולם, היה כל העולם היה תחת ידו. אבל נמרוד זה נכד של חם, בן של קוש, והוא תרח שייך לשושלת הזאת של שם, איך הוא הגיע אליו. כל התשובה היא כפי שמתואר בחז"ל או בספרים שמפרשים את חז"ל, שהוא באמת עזב את בית אביו, בגד בכל השיטה שלהם, והחליט שנמרוד הוא כדאי להיות איתו. אולי זה חשבון של כדאיות, הוא היה איתו, היה עם נמרוד. הוא היה שם מישהו חשוב, וגם הוא הושפע ממנו, הרי עצם המילה נמרוד זה שהוא היה מורד, השם שלו, והתורה אומרת שהוא היה גיבור,
נמרוד,
הגיבור בארץ, המילה גיבור, גיבור בארץ זה פירוש הוא שאנחנו יודעים שכמו שדוד המלך אמר שם, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת הקודה, מה גיבור? איזה גיבור? אתה גיבור לעולם השם, הוא הגיבור. אבל זה לא מספיק שהוא היה גיבור, שהוא חשב את עצמו. הוא היה גיבור צייד, מדגישים. שהוא צד את הנפשות, כפי שרש"י אומר לנו, השפיע, השפיע למשוך אנשים. הצליח למשוך גם את תרח. הוא היה אצלו. כך שתרח, עם המשפחה שלו, כולל אברהם, לא היה להם קשר כנראה, כי כך נראה מכל דברי חז"ל, אברהם אבינו חיפש. למה הוא לא הלך לסבא שלו, לאבא של הסבא? כולם חיו, כולם חיו, שם עוד היה חי. כל השושלת הזאת, אולי אחד מהם שם נפטר צעיר, אני לא זוכר בדיוק. זה אבל כל השושלת הייתה...
בראשית, חנוך.
כולם חיו, ולא היה לו שום קשר. אבל התשובה היא מפני שהוא היה שייך לחבר'ה האלה של נמרוד, הוא שם נמצא איתם. ואנחנו יודעים את זה אפילו בדורות שלנו, אפילו מצב שיש את התקשורת ואת הכל, אדם שייך לעולם אחר, לא מכיר בכלל את העולם ההוא. אברהם לא ידע ממה שקורה שום דבר. אבל הוא חיפש מי בעל הבירה, הציק לו מאוד, לא נדבר על הפרט הזה, למה זה הציק לו, חיפש את האמת, והציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני בעל הבירה. ואז הוא מרד, הוא היה נמרוד גם כן, מרד בבית אביו, אבל כיוון שטרח היה מאוד נאמן, אולי לכן קוראים לו טרח, אני לא יודע, היה נאמן מאוד לנמרוד, אז הוא הלך ומסר את הבן שלו, ככה זה אומרים לנו, מסר את הבן שלו לנמרוד. הוא הבין שזה פגע רע שנולד פה, ואולי הוא פחד שפתאום צריך לחזור למשפחה הקודמת שלו, מחינת המשפחה. מסר אותו. ואז היה הניסיון שהשליח אותו לאש, וזהו. זה מה שהיה עם אברהם, כולם יודעים. חז"ל אומרים לנו שישב שם, אני הטחתי כמה מילים מן הדברים שם, כתוב שם שישב שם הרן, אחיו של אברהם, ישב שם ואמר כך. קודם כל מסתבר שהם התלבטו אנשים האלו, מי צודק ומה, לא מסתבר שבכלל אברהם הרי ניסה מסתם להשפיע ולדבר, כך זה נראה בחז"ל. המסתם הזה גרם למחשבות אצל אנשים, אולי נחור והרן, וחז"ל אומרים ככה, הרן יושב והוא אמר כך, אם מנצח אברהם, אני אומר משל אברהם אני, ואם מנצח נמרוד, אומר אני משל נמרוד אני. ומה היה הסוף? כולם יודעים, והיה מותרן על פני תרח אביב בארץ מולדתו באור כסדים. כשאברהם יצא מן האש, באו לנמרוד ושואלים אותו, איך הלשון שם? שואלים אותו, אמרו לו, משל מי אתה? למי אתה שייך? אמר להם, משל אברהם אני שייך לאברהם. נטלו וישלחו לכבשן האש. השליחו אותו לכבשן האש, והוא לא יצא. בעצם, מה צריך את זה? אני חשבתי שאתה החלטת, או שאתה מביא רמקול או את אשתך. כיוון שבאת אותה, לא צריך רמקול. בסוף גם זה וגם זה. אז זה רמקול אומר. שאלו אותו, משל מי אתה? אז הוא אמר להם, משל אברהם אני. נטלו וישלחו לכבשן האש. ואז הוא נשרף, וזהו. קודם כל, יש פה שאלה גדולה. למה הוא נשרף? הרבה בעצם הוא התלבט, והוא אמר, אם אברהם צודק, אז אני הולך בדרך הזאת. אם נמרוד צודק, אני הולך בדרך הזאת. למה הוא נשרף? תגיד, לא היה מספיק זכויות, אבל מה לשום פה משמע שזה שהוא אמר ככה, זה גרם לו להישרף. אתה יכול להגיד, שתם הוא לא היה אדם גדול, מה מגיע לו שיהיה לו נס? המחזל רואים לא כך, כי כתוב שהוא ישב שם ואמר, אם מנצח אברהם, אני אומר כך. מה התשובה? התשובה נראה לי שחז"ל אומרים פה, הרבה עצם הוא יצר להגיד, אם אברהם מנצח, אז אני מחובר לקדוש ברוך הוא. אני מחובר אליו. הוא לא אמר את זה בכלל. הוא אמר, אם אברהם מנצח, אומר אני משל אברהם אני. אם נמרוד מנצח, אומר אני משל נמרוד. זאת אומרת, משמע פה כאילו, לא שהוא מחפש את האמת, אצל מי האמת, ואז הוא מתחבר אליה. אלא מה הוא יאמר? זה בעצם חשבון, מה כדאי? האם כדאי להיות במפלגה הזאת, או במפלגה הזאת?
כמו תרח.
יש לי סיכולי פה, פועל לי.
כמו תרח.
אמר לי הדוד של הרב ידידיה, הערב, אני לא יודע אם זה נכון, שאיזה ראש שיבה משיבות הסדר, הורה משם, שהוא הודיע שהוא נכנס למפלגה של לפיד. לא יודע, ככה אמר לי הרב שמחה קוק.
שי פירון.
בטלפון. מה?
שי פירון.
כן. אני לא יודע מי זה, אבל ככה אמר.
אני לא יודע מי זה.
איפה כדאי, אומר, כדאי להיות עם אברהם, כדאי להיות עם נמרוד, מה איפה כדאי, אם אתה באמת מתלבט מה האמת, אז מה שייך, איפה כדאי להיות? כדאי להיות מחובר לאמת, רק אם פה האמת או פה האמת, זה דבר אחר. לכן, כך נראה, חז"ל מדגישים פה, אם מנצח אברהם, אומר אני משל אברהם אני. לא אם אברהם מנצח, אני מתחבר אליו, אלא אז אני אומר אני משל אברהם. שואלים אותו משל מי אתה חושב, זה כדאי? בסדר, זרקו אותו שם. זאת אומרת, זה בעצם מלמד אותנו, וזה בעצם כל הניסיון של החיים שלנו. בדברים קטנים, ובעיקר זה בדברים קטנים, כי הדברים הגדולים אולי יותר קל להתגבר עליהם, כי כשאדם מרגיש ניסיון באמת ככה כבד, אז יש לו כוחות, ודברים קטנים, ככה קצת טיפה, אם הוא מחובר לאמת, בסדר, מהי האמת? אתה לא יודע מה האמת, תלמד. או שאתה חושב שיש לך אמת כזו וכזו, תהיה מחובר אליה. אנחנו לא מדברים עכשיו מה בדיוק האמת. אבל כשאתה יודע מהי האמת, אל תסתה ממנה אפילו כמלוא נימה, גם אם אתה תפסיד המון, כי צריכים להיות מחובר לאמת. זה מה שפה כתוב. עכשיו לוט, שהוא כבר ראה את האבא שלו מה שקרה לו, אז הוא באמת השתנה, הוא באמת החליט להיות מחובר לאברהם. והראיה, מה זה בילך איתו לוט? אמנם התורה אומרת את זה שלוש מילים, בילך איתו לוט. אברהם אבינו זה אחד מן הניסיונות שלו, הולך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, לעזוב את המדינה שהוא חי שם, לעזוב את הרמב"ן מזהיר שהוא לא תמיד היה שם, אבל לא משנה, הוא עוזב את הבית, עוזב את המשפחה, עוזב את כולם והולך. ולאן הוא הולך? אם היו אומרים לו, אתה תבוא, תקבל שם איזה ארמון. הוא לא יודע לאן הוא הולך בכלל, אל ארץ אשר אראך. זה ניסיון עצום לאברהם. בעצם לוט מבחינה מסוימת אולי היה עוד יותר ניסיון. אולי. למה? קודם כל אברהם השם ציווה לו. ללוט בכלל לא ציווה. סתם הוא החליט איפה כדאי לו. שנית, אברהם הייתה לו אישה לפחות. אז יש לו איזה בית משלו. לוט הולך עם הדוד שלו. זה ניסיון עצום. ובכל זאת הוא הולך. למה הוא הולך? הוא הולך כי הוא באמת החליט שזאת האמת והוא הולך איתה. לאן הוא הולך? הוא לא יודע, גם אברהם לא יודע. זאת אומרת שהוא היה בדרגה שהגיע לכך מה שהרן לא הגיע והתלבט אולי, בסופו של דבר הוא הולך עם אברהם. הוא הולך לשם, וילך איתו לוט. ומה היה הסוף של לוט? מה היה הסוף? קודם כל, אם נראה את הסוף לא שלו עצמו, אבל של מה יצא ממנו? איפה הילדים שלו? הילדים שלו, התורה אומרת לנו, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשיר אלו יבוא להם בקהל השם עד עולם. אם יתגייר איזה מואבי מלפני 1,000 שנה, והיום יש לו עדיין זכר בן של בן של בן של בן של בן של בן, אסור ליהודיה להתחתן איתו. עד עולם. אין חוץ ממואני מהילדים של לוט כאלה. גם יצרי ואדומי שהתורה עשרה זה רק שני דורות, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. רק שתי האומות האלו ששניהם זה ילדים של לוט. הילדים של לוט, שני ילדים, עמון ומואב. לא יבוא בקהל השם עד עולם. איך זה קרה? אז אפשר להגיד, כי הילדים שלו התקלקלו. אפשר להגיד, אבל הוא היה צדיק גדול. כך אפשר להגיד. אבל התורה לא אומרת לנו כך. חזר על כל פנים. כתוב בתורה, פרק י"ג, כתוב כך, הוא נוסע עם אברהם והולכים ומגיעים, היה להם הרבה כסף, אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וגם ללוט הולכת אברהם היה צאן ובקר ואוהלים, יש להם הרבה הרבה. ואז הוא לא נסע אותם ארץ לשבת יחדיו, כי היה משם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. היה צריכים מקנה, והיה להם כל כך הרבה צאן, בקר, ויש בעיה, התחילו לריב. לא הם עצמם. והיא ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. והתחילה מריבה ביניהם. לא מסתדרים, צפוף קצת. או צפוף הרבה, לא משנה. ויאמר אברהם אל לוט. אברהם פונה אליו. אנה תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. מה זה טוב שיש מריבות? מחלוקת. אתה רוצה, תעשה לך מפלגה בפני עצמה, לך? מפלגות זה גם בתוך אותו מקום. לך מקום אחר, וזהו. וזה באמת לכאורה צודק, למה לא? לך מקום אחר. הלא כל הארץ לפניך, אמר, חסר פה מקום, יש שטחים כל כך גדולים. ייפרד נע מעליי, עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאלה. ורש"י אומר שהכוונה היא, אני לא עוזב אותך לגמרי. תצטרך עזרה, אני עומד לצדך, ימין, שמאל, לא משנה. ואז ויישא לו את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה. לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, הוא הסתכל, הוא רואה איזה שטחים. היום זה כבר מהפכת סדום ועמורה, אבל הוא רואה כך. גם היום שם יש הרבה כסף, נכון? שם הכנסה מים המלח. אבל אז מה זאת אומרת? כגן השם, כארץ מצרים, שטחים כגן השם, לאילנות, גן השם זה גן עדן, כארץ מצרים לזרעים, שטחים נפלאים, ואז ויבחר לו לוט את ויבחר לו לוט את כל כיכר ירדן, ויסע לוט מקדם, ויפרדו איש מלאכים. מה זה ויסע לוט מקדם? אומר אז הוא נסע מצד אברהם והלך למערב של אברהם, אז הוא נמצא, הולך ממזרח למערב, ויסע לוט מקדם. פשוט. מה אתה אומר?
הוא שואל לי, זה ממש ים המלח.
מה?
הוא שואל לי, זה באמת ים המלח שם.
מה זאת אומרת? יש שם הרבה...
זה בדיוק
באותו מקום. מה? זה לא רק ים המלח, אולי זה שם ים המלח. הכל ים המלח. שם ארבעה ערים שנהפכו. אם כן, כתוב שהוא נסע מקדם והיפרדו איש מלאכים. מה זה יפרדו איש מלאכים? הם סתם התנשקו אחד עם השני. ואמרו, פרדו בצורה יפה מאוד, בטח. אסור לא אומר, לא במראה לבד, אבל גם בדירתם. לא רק שהוא הלך לראות שם, הלך לגור מקום אחר. זהו, הלך לסדום. באים חזל ואומרים פה דבר. מדרש הגדה, אומר רשי, ניסיע עצמו מקדמונו של עולם. ויסע לוט מקדם, לא שומן. פשוט זה שהוא נסע, כפי שרשי אומר, ממזרחו של אברהם למערבו. מקדם נסע ממזרח, אומרים, וזה הפשט הפשוט, גם אונקלוס, הוא נטע לוט מלקדמין. אבל חזל אומרים לנו, הוא הסיע עצמו מקדמונו של עולם, מהקדוש ברוך הוא. אמר, אי איפשי לא באברהם ולא באלוקיו. כך אומר המדרש בראשית רבה. אז השאלה היא קודם כל, מאיפה חזל הוציאו את זה? חזל, כשאומרים דבר, הם למדו את זה מן הפסוק. נכון, הם למדו פה מן המקרא דבר כזה. לומר על לוט דבר כזה זה לא כך פשוט. הוא הסיע עצמו מקדמונו של עולם. ואמר אי איפשי לא באברהם ולא באלוקיו. איך זה בכלל שייך לסיפור? היה ריב בעניין צון, בעניין מראה. אז מה שייך אלוקיו של אברהם פה? מילא איפשי באברהם, אתה יכול להגיד, לא מסתדר עם הדוד שלו. אז זה הולך לגור מקום אחר, זה דבר טבעי. אבל מה זה אלוקיו? מה רוצים מאלוקיו של אברהם? אלא מכניסו את זה במילה מקדם, מקדמונו של עולם. אבל איפה זה כתוב בתורה? איפה זה כתוב? התשובה, וחוץ מזה יש לה עוד שאלה גדולה. כתוב אחר כך שלוט היה בסדום. וקודם כל הוא ראה מלאכים. אנחנו כשמלמדים מלמדים ילדים ראה מלאכים, הכוונה שהוא ראה משהו. ראה מלאכים, זאת אומרת, הוא היה בדרגה גבוהה, שהגיע לדרגה שהוא רואה מלאכים, הוא נמצא בכלל בעולם אחר, אצלנו שייך לראות מלאכים. הוא ראה מלאכים, ודיברו איתו, וחוץ לזה, הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים להציל אותו מן המהפכה בסדום. הוא הולך להפוך את סדום, שולח אליו להוציא אותו, מה, בכופר צריכים להציל אותו? כי איפשי באלוקיו של אברהם, אז הוא ילך להציל אותו. וגם ההנהגה שלו המשיך לנהוג כמו בבית אברהם. הוא עשה חסד, כפי שהתורה אומרת לנו, הוא פגש את המלאכים, הוא אומר להם, סורו נא, איך הוא אומר שם? הוא אומר להם שיבואו מדרך, לא מהדרך הישרה, כתוב שהוא פוגש את המלאכים והוא אומר להם סורו נא אל בית עבדיכם. מה זה סורו? הוא יודע שבלוט הוא מסכן את עצמו, מכניס את עצמו לסיכון, אבל אומר להם, תראו, תעקמו את הדרך לביתי, דרך הקלטון, שלא יכירו שאתם נכנסים שם. תעשו סיבוב, תלכו מכאן מכאן. הוא מסכן את עצמו כדי להכניס אורחים, את המלאכים האלו. הוא לא ידע שהם מלאכים. קבל אותם. ואחר כך, כל מה שהולך שם זה נראה שהוא היה אדם גדול מאוד. איך פתאום חז"ל הלכו ואמרו לנו דבר כזה? זה גם לא מסתדר במציאות, וזה גם למה אמרו עליו דבר
כזה? מקדם זה בדיוק הפוך, כי הוא נסע לקדם, לא מקדם. הוא נסע לכיוון מזרח.
לא, הוא נסע למערב, כתוב. הוא נסע למערב באופן שאברהם נשאר מצד המזרחי
שלו. אבל הוא לא הלך לכיוון... הוא לא הלך לכיוון סדום?
לא יודע לאן הוא הלך, כך אומר רש"י.
אבל סדום זה בצד המזרחי ביותר.
לא יודע, מה?
סדום זה בצד הכי מזרחי.
אבל למה, מאיפה אתה יודע שהם היו בצד השני?
בהר,
לא יודע, יש לך קושייה היסטורית פה, גיאוגרפית, כך אומר לנו רש"י, הוא הלך למערבו של אברהם, ממזרחו של אברהם למערבו של אברהם, ונמצא נוסע ממזרח למערב. יש לך קושייה מבחינת המיקום, אז כנראה
ש... לכן הפירוש של
הדרש, בגלל הקושייה. זה בערך עוד ידוע. והפשט הפשוט זה לא אמיתי. כי זה הפוך, מה פתאום? מאיפה אתה יודע שהוא היה שם איזה? איפה הוא ישב בדיוק? בצד מזרח או בצד זה?
בארץ זה בכל מיני, אז יכול להיות הצד הכי מזרחי.
מה?
הצד הכי מזרחי.
אולי האוהלים שלו וזה היו בצד השני. לא, לא. איך הוא אומר? הוא נתן לוט ממדינך, גם אם אתה מנוסה, נסע ממזרח, והתפרש שאין השמה נכון. יש לך קושייה, בסדר, אני לא יודע תשובה עליה. אבל זה לא שייך להגיד שלכן חז"ל אמרו, כי הם ראו שזה טעות.
סתם אנחנו...
אתה חז"ל מפרש טעות.
סתם לא מבין את התירוץ הראשון.
מה?
אנחנו סתם לא מבין את התירוץ הראשון. בלי קשר.
כן, מה בלי קשר לזה? כל פעמים, מאיפה חז"ל יודעים את זה? אז התשובה היא כל כך פשוטה. התשובה היא, אני חושב, שמי שקצת חושב, זה בכלל קושיה לא מתחילה להיות. אברהם אבינו, הוא היה העולם, חוץ מאברהם אין עולם. אולי במשפחה של שם ועבר כאן היו כן, אבל בכל השטח הזה שאברהם נמצא שם, זה המקום היחידי של חיים. מי שמרגיש ככה, אז בכלל, מה שייך להגיד? מה זה עוזב את אברהם? מה הפירוש? אברהם זה המקום היחידי שפה אפשר לחיות. כי הוא מחובר לאברהם אבינו, אז הוא חי. ואם הוא הולך למקום אחר, אפילו אם הם לא היו סדום, סתם הולך לאיזשהו מקום. זה בכלל לא שייך. אז מה שייך להגיד בכלל שהוא עוזב את אברהם? להגיד משל למה הדבר דומה. האדם הוא הפליק בים. ספינה הפליקה בים, והיא נשברה, הייתה רוח שערה. והיא לא חישבה להישבר, היא נשברה באמת, וכולם טבעו. אחד מצא שם איזה קורה, איזה משהו, והוא שוחה, הוא מחזיק בקורה, כל עוד נשמתו בו, ועוד שוחה, ועוד שוחה, הוא מקווה שאולי הוא ינצל, אולי הוא יפגוש איזו ספינה אחרת או משהו. הוא הולך והולך, בדרך הוא מתייאש, אבל בכל זאת הוא ממשיך. פתאום הוא רואה מרחוק מדורה, אורות. אז הוא הבין שהוא קרוב לחוף כבר. קרוב לחוף, אז הוא משתדל עוד, הוא מגיע לשם, סוף סוף הגיע, הוא היה אנשים. עכשיו הוא בא לאנשים האלו, אנשים האלו הוא לא מצא חן ביניהם, והתחילו איתו, ואחר כך אמרו לו, תחזור לאן שאתה רוצה, תלך חזרה לזה, לא רוצים אותך פה, והציקו לו, לא סתם אמרו לו, והציקו לו, וביזו אותו, והתלהגו איתו לא יפה. אז הוא ילך חזרה, לאן הוא ילך חזרה? לים, לטבוע שם. לאן הוא ילך? אין לו לאן ללכת בכלל. אז הוא ישפיל את עצמו ויתחנן לפניהם, או שיקבל מכות מהם, אבל הוא יישאר פה, אין לו בכלל מקום אחר. כשלוט נדבק באברהם, והוא נדבק בקדוש ברוך הוא, לא נדבק באברהם. הוא מבין שזאת האמת. ופתאום אברהם מציע לו יצא, תעזב אותי. תיפרד נא מעלה. אז צריך להגיד לו, מה פירוש לי להיפרד ממך? איך אני יכול להיפרד ממך? אני לא מבין, מה אתה רוצה שאני אמית את עצמי? ובגלל צון, בגלל בהמות, בגלל מה? זה לא שייך בכלל. חז"ל בעיניים שלהם מבינים, וכל אחד כשהוא חי בעולם כזה הוא צריך להבין את זה, שאם כתוב בתורה, שאם כתוב בתורה יפרד נא מעלי, וכתוב בתורה שזאת הייתה העובדה שנפרדו אחד מהשני, ויפרדו איש מעל אחיו, ויפרדו איש מעל אחיו, פירושו של דבר, שבעומק הדברים לא תרגיש שזה לא כל כך חשוב להיות לא עם אברהם ולא עם אלוקיו. לא שהוא באמת אמר את זה, לא שהוא באמת אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקה. הוא בעצמו לא הרגיש את זה אולי עד כדי כך. אבל הוא לא הבין שאם הוא עוזב את הדרך, את האמת, הוא נפרד מן האמת, אז הפשט הוא שירי.
גם אם הוא ממשיך עם האמת, הוא אומר אני ממשיך להאמין במה שאברהם אומר.
בסדר, הוא ממשיך להאמין.
אבל זה שלא חשוב להיות עם אברהם,
הוא עזב את העולם. הוא עזב את העולם, אין עולם אחר. זה כמו שאחד ילך חזרה לים.
למה הוא חשב שזה קיים? הוא חשב שיש לו מספיק כוח.
בסדר, הוא חשב, אז זה לא. חזר הבינו שהוא לא חשב. איפה יש לו כוח? תורש לא היה לו כוח. מה הוא חשב כוח לבנות ישיבה?
זה שאברהם מציע לו את היפרד מעביד אותו בפני ניסיון.
הוא רצה לדעת כמה הוא מחובר אל השם. בטח, אלא מה? ודאי. ובאמת, זאת אומרת שהוא באמת, ולמה הוא הלך? הוא הלך כי כדאי לו. הוא חזר למה שהיה אבא שלו קצת. הוא רואה כי כמה ירדן, כולם משקה. זה כדאי מאוד להיות שם. מה יש לי פה להיות? פה יש מריבות, שם יש שטחים כאלה והכל. לא כתוב שהוא הלך כי הוא הלך להשפיע על סדום, לקרב אותם.
כתוב שהוא ראה
שכולם
משקה.
בטח.
בישראלות שפות, הם שם אותו בעל הבית.
כי כולם משקה. ואז להבחר לו את כל כיכר הירדן.
הם עשו אותו בעל הבית עליהם.
מה?
הם עשו אותו בעל הבית עליהם.
מי?
לא, יש פה שפה.
זה הוא לא ידע.
לא, זה מראה...
זה הוא לא ידע, לא משנה. אבל זה שהוא נפרד מן האמת...
לא, זה מראה מי הוא היה באישיות.
בעיני חז"ל הפירוש הוא שהוא גמר את עצמו. והוא באמת גמר את עצמו. למה הילדים שלו בסוף הגיעו למצב כזה שאסור להתחתן איתם? ודאי שהם אחר כך גרמו. זה כמו שהתורה אומרת לנו, לא קידמו אתכם מלחם ובמים. אבל השורש אומרים לנו זה היה אצלות. כי הוא שינה כיוון. קצת לכאורה, אבל הקצת הזה שהוא עזב את האמת, הוא גמר עם החיים.
אמרתי, זה לא מצד הניסיון שלו, שהוא ידע ששם הוא יהיה שר, אלא מצד זה שמה, הם שמו עליהם איזה אברך? הם שמו אחד שהוא... אם הוא היה נשאר צדיק, 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 הם לא יוצאים אותו ראש עליהם.
זה אתה מוכיח שולי אהבה.
אז הפשט הוא שהוא עזב את הרב שלו. וחז"ל, כאילו חז"ל, התורה אומרת לנו
זה לא את הרב שלו, הוא עזב את הקדוש ברוך הוא, לא אמר איפשי באברהם, איפשי באלוקיו, חז"ל אומרים לנו, כי חוץ מאברהם לא היה עוד דבר כזה, לא היה, איפה אלוקיו של אברהם? היה אלוקי אברהם, זה הכל.
גייר הרבה אנשים, אברהם אבינו גייר, עשה אישיבות.
נכון, אבל הוא לא הלך לגייר
אנשים. עוד ראש ישיבה.
נכון, אם היה כתוב, אם היה כתוב בישראל עוד את עיניו, ביר שיש שם כל כך הרבה רשעים, צריכים לקרב אותם, אז היית שואל שאלה. אבל זה לא ככה היה. חוץ מזה, אחד שהולך לקרב גם כן, צריך לדעת אם הוא יחזיק מעמד או לא.
למה אפשר להגיד שזה מה שהיה, שבאמת הולך לקרב אנשים? ואלא חזל
המפורשם,
תודה השורש הפנימי של הדברים היה שהוא לא רצה, שהוא בשורש, שהוא רצה את הממון, הוא רצה את התאווה, אבל כי יש מדרש שאומר שהוא כן הלך
לקרב. בסדר, לא משנה, אני גם אומר ש... אם יש מדרש, יש מדרש, אני אומר שהוא לא אמר את זה איפשי באלוקה. אבל אני באמת, אם הוא עזב את אברהם, אז זה היה פירושו של דבר שאיפשי באלוקה. אני לא מבין מה אתה אומר שיש במדרש שמה. הוא חשב שאיפשי באלוקיו רק הוא הולך לוקח את אלוקיו לשם.
שכמו שהוא ראה את אברהם אבינו שהוא הולך...
בסדר, אז זה נגד... אם יש חז"ל כזה, אם יש חז"ל כזה, אז זה נגד החז"ל הזה. בסדר, אז יש מחלוקת.
לא, למה?
כי פה כתוב שאמר איפשי באלוקיו, לפי מה שאתה אומר.
לא, בשורש הדברים.
ואתה מפרסם מעלה. ככה אתה אומר.
אבל האמת היא שורת הביזנס. זה הטעות, זה הטעות, שורת הכסף.
לא משנה. מה שמעניין הוא שבסופו של דבר אמרנו, יצאו ממנו שתי אומות שאסור להתחתן איתם. לא יבוא המוני ומואבי בקל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקל השם. אבל הסוף של הסיפור, התורה אומרת, אל תצר את מואב, אסור להילחם. אסור להצליח. כשעברו על יד מואב, אז הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אל תתחילו איתם, אל תעשו להם צרות. לא אל תכבשו אותם, אל תעשו איתם צרות. ומה הסוף היה? לכן זה באמת ככה, כך אומרים לנו חז"ל. אבל מה היה? הנכדה של לוט, שזאת רות, לא נכדה, נינה, ככה, של רות, והיא גויה, והיא מואביה, ולפי מה שחז"ל אומרים לו, היא הייתה ברמה עצומה שמה. לא זוכר, עם בת...
עגלון.
על כל פנים היא הייתה ברמה גבוהה. זה לא כך מסתדר שעגלון עוד חיים. לא משנה, צאצאיו. אבל היא גויה, והיא הולכת, והיא ואורפה הולכים עם רות, עם נעמי, סליחה. הולכים עם נעמי, חוזרים הביתה. ונעמי לא יודעת מה שיהיה, יכול להיות שיתגרו בה ויגידו לה שהיא עלובת חיים. היא באמת הייתה, אבל למה היא הלכה בכלל? למה יזזבו? הרבה תח היו טענות אליהם. והיא פונה אליהם ואומרת, לך נעשוק נבנותיי, אין לכם שום סיכוי מבחינת העולם הזה, שום סיכוי. גם אם היה לי ילדים, וגם אם, וגם אם, וגם אם, אין שום סיכוי, מה אתם באות? אז אורפה פנתה אחורה, הלכה הביתה, צודקת. ומה רות אומרת לה? רות אומרת לה, כה יעשה, אני הייתה קצירה כמה מילים, כה יעשה השם וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. גם פה היא מזכירה את ההפרדה, המוות יפריד ביני ובינך. זהו, זאת אומרת, הסבא שלה, אברהם הצלו, ייפרד נעמה עליי, ויפרדו איש מהלכים. והיא אומרת, המוות יפריד בינינו. וחזל מתארים את זה עוד יותר, היא אומרת לה, זה לא כדאי, אנחנו חייבים בזה, חייבים בזה, חייבים בזה. למה? למה היא באמת? מה התשובה? הרי היא אומרת לה, אין סיכוי, למה את הולכת? התשובה היא, אם אני הולכת בגלל סיכוי, באמת ככה הייתה רופאה, אז היא חזרה. אבל היא אומרת, אני מחוברת לאמת, המוות יפריד בינינו. אני יודעת שהאמת איתך, אני לא נשארת שם. אלא מה יהיה? יהיה מה שיהיה, לא מעניין אותי. לא נפרדים בדי. ובסוף היא זכתה, אבל היא לא עשתה את זה בגלל שהיא תזכה, הר לא ידע. גם אם לא היה יוצא מנה כלום, אבל היא התחברה לאמת. היא זכתה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותה, שהיה בועז ונולד ישי ודוד ומשיח הכל ממנה. אבל זה הצד ההפוך. פה זה איפרד מעליי, והיא אומרת, רק אמר ויפריד בינינו. וחזל גם משתמשים בביטוי הזה, שאומרים, אל תצר את מואב. אז כתוב שם, למה? כי שתי פרידות טובות יש לי. זו פרד. פרידות. שתי פרידות. זאת אומרת, יש לי שם נעמה אצל המון, ורות המואביה. זאת אומרת, יש פה השורש הטוב בכל זאת של לוט, כן יצא פה איכשהו. אבל חז"ל אומרים לנו שההפסד שלו היה רק בגלל שהוא קצת נטה אחורה.
זה מלשון להיפרד.
זה הכל.
זה מלשון להיפרד.
זה אני אומר שגם שם משתמשים בביטוי הזה של פרידה. וזה בדרך כלל, למה זוג או פרד? כי יש זוג שניים, והפרד זה שהוא נפרד מן הזוג. אחד בודד הוא נפרד. בטח, הוא מסתם את זה ככה. לא, למה אומרים זוג או פרד? שתי פרדות.
יכול להיות.
שעד בילדים.
הרב, יכול להיות
שהרב אמר מצד שעובד אמיתי של הקדוש ברוך הוא, אין לו שום תכלית, הוא לא מחפש את עצם העובדה הזו
שזה עובד השם.
ולא את החינוך של הילדים אצלה, שזה נגד.
יכול להיות שהמלאכים נשלחו בעצם כדי להזכיר ללוט, שלא ישקע לגמרי, שהמלאכים נשלחו בכל זאת ללוט כדי להזכיר לו.
אבל היה לו זכות שהצילו אותו.
מה זה?
אבל למה הצילו אותו? היה לו זכות להימצא.
הרע ימלט.
למה הוא ניצל בכלל? למה הקדוש ברוך הוא שלח? ומי שלא בחר בטוב נשאר שם מהמשפחה שלו.
בגלל אברהם, הרע ימלט.
מה?
הרע ימלט, בגלל אברהם.
אז אני אומר, יכול להיות שזה היה סוג של ניסיון. הנה, בוא...
זה לא רק ניסיון, זה לא היה ניסיון, זה היה לו זכות. תמיד זה ניסיון, אם הוא ישמע להם או לא ישמע להם. כי עובדה שלא תלך לחתנה, אבל הם צחקו ממנו. אבל היה לו זכות שהקדוש ברוך הוא יציע לו הצעה כזאת, ואם הוא יעמוד בה, יעמוד בה, ואם לא, אז לא.
אם לא, זה עוד יותר קשה.
זאת אומרת, זה מראה לנו כאן שאדם יכול ללכת בדרך הנפלאה ולהיות יוצא מן הכלל, וסטייה קטנטונת כבר הפסיד את הכל. זה לא שהפסיד מיד, אבל בהמשך זה כבר מבחינתם, זה באמת אין את הכל. למה? כי הוא סתם אל הדרך, הוא לא בדרך. וגם לאן הוא יגיע, מי יודע לאן הוא יגיע. אצלו אולי לא, אצלו בחיים של עצמו אולי זה לא היה כל כך נורא. אבל בדורות שלו הגיעו עד כדי כך, אז כשחזל אומרים לנו שהוא היה, שהוא התחיל בעסק. זו דוגמה אחת. דוגמה יש לנו בפרשה עוד אחת. גם כן אישה צדקת יוצאת מן הכלל. וזו הייתה הגר. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. בלי חזל בכלל אנחנו לא יודעים מי היו האנשים האלו. גם אברהם אנחנו לא יודעים מזה. לך לך מארצך ואברהם את 75 ו-70 שנה. מה הוא עשה 75 שנה? איפה הוא היה עד אז? שום דבר אין פה. אבל חזל תמיד מוסיפים לנו. פה הוא לקח את לגר, היא הייתה שפחה של שרה ושמה גר. אומר רש"י, בת פרוע הייתה. אישה מבחינת המעמד שלה היא הייתה משהו יוצא מן הכלל. אלא מה? כשראה ניסים פרוע, הוא הבין שבכל זאת שם יש בבית ההוא, זה בית מיוחד במינו. כי הרי הוא בעצמו לקח את שרה, ובסופו של דבר הנגעים הגדולים שהשם שלח לו. אז הוא חשב, צריכים לשלוח משם המשפחה את הבת שלו, שתתחבר שם, שתתחתן עם אברהם. אז כשראה ניסים שנעשו לשרה, אמר, אבל זה לא הלך שתתחתן איתו, אמר, מוטב שתהיה ביתי שפחה בבית זה, ולא גבירה בבית אחר. כדאי, אז פרעה הגיע להשגה מסוימת, שולח את הבת שלו לשם, והיא שם. אז לכאורה, וגם אברהם העריך אותה מאוד, בלי ספק, אבל חוץ מזה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו בסוף הפרשה, הוא אומר לו שיבלט לו בן, בברית בין הבתרים, מבטיח לו שיבלט לו בן, הוא אומר, אלוקים לאברהם, שרה אשתך לא, כן? וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. אומרים חז"ל, אומרת התורה, ויאמר אברהם אל האלוקים, לו ישמעאל יחיה לפניך. לו זה הלוואי. הלוואי שישמעאל יחיה. מה זאת אומרת? בעצם הוא אומר, אני מרגיש שזה, לא נגיד אין צורך, אבל שישמעאל יישאר, ולפניך הוא ילך בדרך הנכונה, יחיה ביראתך, כמו יתהלך לפניי, אומר רש"י. יתהלך לפניי, לו ישמעאל יחיה. למה לא? מה זה רע? מה זה רע? למה שהוא לא יהיה ממשיך? אברהם, אבא, והגר היא אימא כזאת נפלאה, שהיא עזבה בית בית פרעה ובאה לשם. אבל זה לא רק שהיא עזבה. היא הייתה אישה גדולה, היא ראתה מלאכים. ושוב, כפי שאנחנו אומרים, ראתה מלאכים, זאת אומרת שהיא הייתה ברמה. היא ראתה מלאכים. והתורה מספרת לנו אחר כך שהיא כבר... איפה זה? כתוב שם שכששרה גירשה אותה אחרי הרבה שנים, אז שם כתוב, מה שאומר, רש"י אומר כך, היא ראתה מלאך
שאתה רגילה במלאכים.
כן, אבל איפה רש"י?
אם אלה מלאך השם, ארבע פעמים. ואם אלה מלאך השם, אם אלה מלאך השם, שלוש פעמים.
ראיתי ולא
מוצא.
איפה
הוא יתקח
אליהם
את
זה?
מה?
לא,
אבל איפה רש"י?
גם פה אחרי רואי תקרא לבאר באר לחי רואי. ואתה אומר, גם פה ראיתי
אחרי רואי.
או שם, נכון, יכול להיות רבי ארלך אירועי. לא כתוב את זה, לא כתוב. אולי זה לא פה. כל פנים חז"ל אומרים שמנוח ואשתו ראו מלאך, אז שניהם נבהלו. אבא ואמא של שמואל הנביא, ראינו אלוקים, אנחנו נמות, כי אלוקים ראינו. ואז הוא מנחם את אותו ואומר לו, לא יכול להיות, היא הבטיח לנו הבטחה. והיא רואה מלאכים, היא בכלל לא מתפעלת. אומרים חז"ל, למה? כי הייתה רגילה, בביתו של אברהם היא ראתה מלאכים. אז בכלל לא היה לה משהו מיוחד במינו. מצאת? אין גם באר לחי
רואה.
לא קורא רש"י. ויש שבאר לחי רואה זה את יצחק. ויש שבאר לחי רואה זה את יצחק.
זה כתוב שם שהוא הלך להתפלל שם, אבל השם הזה זה קודם.
את הרשי שהיא לא מתפעלת מול מנוח, שמנוח פחד מהמלאך.
זהו, בחומש הגדול בכל זאת. הרבה על הבית מצאה, על כן קרא לה באר, באר על החי רואי. את למה בחומש הזה זה איננו? אז פה כתוב, מה זה באר לחי רואי? אז הוא אומר, לא, זה קודם, כן, כי אמרה, אדם הלום ראיתי אחרי רואי, באר לחי רואי, באר שעליו התגלה, אני ראיתי את ה... את ה...
ראיתי לו.
הקדש ברוך הוא, כן. אתה כן רואי, כי אמרה, אדם הלום ראיתי אחרי רואי, אומר רש"י, שהכוונה היא אמרה, לשון תימה, אני לא חשבתי על זה שזה כך, שאף הלום במדבריות, מילא בבית שם, אז הייתי ברמה גבוהה, אז שם יכולתי לראות, אבל פה גם ראיתי שלוחיו של מקום, אחרי רואי אותם בביתו של אברהם, ששם הייתי רגילה לראות מלאכים. היא התפלאה, היא נמצאת פה במדבר, אז גם במדבר ראיתי את... לכן היא קרא לה שם המלאך, שם השם הדובר אליה, אתה כרואי. ותדע שהייתה רגילה לראותם, שרי מנוח חי את המלאך פעם אחת והמעמות נמות. וזורת הארבעה זה אחר זה ולא חרדה. אחר כך יש שום מלאך, עוד מלאך ועוד מלאך. והיא לא... זאת אומרת שהייתה בדרגה גבוהה מאוד, גם כשהייתה בבית אברהם, היא ראתה מלאכים. וגם עכשיו במדבר היא רואה מלאכים. גילויים כאלה. זאת אומרת שהייתה בדרגה יוצאת מן הכלל. וגם השמות של המקומות, אבל זה אני לא יודע, לא ראיתי. אבל זה מעורר מחשבה על כל פנים. כתוב ש... וימצאה מלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. עין זה לראות, ושור זה לראות, עין המים. זה לא סתם מסתומר, אבל אני לא יודע, אולי זה סתם. אבל מוזכר פה, הכל זה עיניים, עיניים. היא ראתה וראתה וראתה. הייתה אישה גדולה. ומה בסוף יצא? יצא לנו חיזבאללה, מה יצא? אולי חיזבאללה זה לא ישמעאל, אני לא יודע בדיוק. אבל איך שיהיה הגלות, הגלות אדום ישמעאל זה... גם אם זה נקרא גלות ישמעאל, זה לא משנה. ודאי שככה. גלות ישמעאל, הספר שלנו. קלה שעיר וחותנו. קלה שעיר וחותנו, ככה אנחנו אומרים. בסליחות. את שעיר ואת החותן שלו. מי היה החותן של שעיר? של עשיו? ישמעאל. והלך ישמעאל, ייקח את בת עשיו. הלכנו לקח את...
מחלת.
מה?
מחלת.
מחלת, כן, מחלת בת עשיו, אז הוא חותם שלו, אז קלה שעיר וחותנו ועלו לציון מושיעים. ודאי, זה גלות ישמעאל. איך זה קרה הדבר הזה? השאלה היא, אם זה השורש, זה אז כבר התחיל, או שסתם במשך הדורות ירדו. אז פה שוב יש, אני לא זוכר, אולי ספורנו גם מכניס פה את המילים האלו. פעם אמרנו, אפשר עוד קצת זה? פעם אמרנו על, אני חושב שזה פשט נכון, כתוב בפרשת בראשית, כתוב שכשאדם הראשון חטא, זה הקדוש ברוך הוא צועק לו, אייכה. איפה זה? זה אתה יודע איפה?
פרק ב'. פרק ב', לא?
הוא חטא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אייכה. איפה אתה? מבירה שהיא... ויקרא השם אלוקים לאדם ויאמר לו אייכה. איפה אתה? אומרים חז"ל, יודע היה היכן הוא. הוא ידע איפה הוא, אלא מה? אלא להיכנס עמו בדברים שלא יהיה נבהל להשיב אם יענישנו פתאום. אם הוא פתאום ייפול עליו, אז הוא יכול ככה להגיד דברים שלו. להכניס אותו בדברים. פשוט זה כאילו, אתה רוצה להתחיל עם השני, דבר איתו, תתחיל ככה. וכן בקין, אמר לו, יהיה עבר אחיך, הוא לא יודע איפה עבר, ייכנס איתו בדברים. וכן בבילם, מי אנשים האלו עמך, להיכנס עמו בדברים. מה הכוונה פה להיכנס עמו בדברים? סתם צריך להגיד שלום עליכם, תשמע, יש לי ביקורת, מה להיכנס עמו בדברים? אז אמרנו שם, אני חושב שזה פשט אמיתי מאוד, שהכוונה היא זאת, הקדוש ברוך הוא לא בא ואומר לו, למה עשית את זה? הוא אומר לו, תסתכל איפה אתה. איפה אתה? מה קרה לך? אתה מטורף? איפה אתה? לא, איך היית? הרב שמואל, איך היית אומר לתלמידים? פתאום היית רואה שהוא נפל ואתה חושב, מה עשית? מה? לאן נכנעת את עצמך לבוץ כזה? אתה נורמלי? אמר לקדוש ברוך הוא, יקה, תראה, אתה היית בגן עדן, בעולמות עליונים, תראה מה עשית. ואותו דבר בחלק קין. לא, מה זה הפירוש להיכנס לנו בדברים? הוא הורג את אבל, אז הוא אומר לו, אבל אחיך, תחשוב רגע. היה לך עוד אח, כל העולם יש לכם, איפה הוא? תראה מה שעשית. אותו דבר וכן בלעם. מי האנשים האלו ימח? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה בלעם, עם מי אתה הולך? מי החברים שלך? אתה לא מתבייש? מי האנשים האלו ימח? איזה חברים יש לך? זה הפירוש להיכנס עמו בדברים. ואותו דבר גם פה, המלאך אומר לה, ויומר הגר שפחת שרי, ויומר, סליחה, ויומר, המלאך אומר לה, הגר שפחת שרי, אי מזה באת ואנה תלך לי. אומר רש"י, יודע היה, ראיתי את זה, אני הזכרתי משם, יודע היה, אלא ניתן לה פתח להיכנס עמה בדברים. ניתן לה פתח להיכנס עמה בדברים. שוב, אני חושב שזה הכוונה, אי מזה באת, תחשבי רגע מאיפה את באה ולאן את הולכת. נכון, היא ציירה אותך. היא אינתה אותך כפי שחזל אומרת. והרמב"ן אומר שהיא באמת זה לא היה בסדר. חטאה עמנו בעינוי הזה. אני לא יודע מאיפה הוא לקח את זה. מסתום הוא לא יוכל לעצמו להגיד זה לבד. אולי הוא מצא במדרש. חטאה עמנו בעינוי הזה. וגם אברהם בן יכול לעשות, כן? ושמע השם את עונייה, והוא עושה לנו צרות. אז זהו, הישמעאלי הזה. לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. זה היה מאמר דדי. היא גם, היא חטאה, מה זה משנה? היא לא בסדר, את צודקת. אבל אין מזה בת ואנה תלכי. את נורמלית, את עוזרת בית כזה והולכת כי לא טוב לך. זו סיבה לעזוב. אם שם האמת, שם החיים, אז פתאום את הולכת ממנה. זה הוא אומר לה. זה הכוונה, אין מזה בת. והיא אומר לה, מלאך השם. אז היא אמרה לו, בני זבירו שרה גבירתם, אלוקי בורך, לא יכולה. אין לי כוח להתמודד עם זה. לא יכולה. אז זה אסורנו אומר. אסורנו אומר ככה, אין מזה ואת ואנה תלכי. אני לא ראיתי כל מיני. אז הוא אומר ככה, כלומר, הביתי רואים מאיזה מקום נסעת. כי היית במקום קדוש, בבית צדיקים, והנה הולכת בחוץ לארץ, במקום תמה ואנשי רשע. אז היא אומרת, אני לא יכולה. אני לא יכולה. אינני הולכת למקום מכובן. אני התברכתי, יצאתי כדי לברוח. אז הוא אומר לה, הוא אומר לה, מלאך השם, זה כבר מלאך אחר, או שאותו אחד, הוא אומר לה, מלאך השם, שוב יגיר טכני, תמיד תחת ידיה.
רמז עוד יותר גדול.
מה אתה אומר?
לא, אני אומרת שזה מדובר על הפעם הראשונה, שהיא
ברכה לבד.
פעם הראשונה שהיא, פה מדובר, פעם הראשונה שהיא
ברכה. כן, לפני שהוא נולד ישמעאל, בטח.
אז היא לא הבינה את השאלה.
כתוב שם, בתרא כי ארצה ותקל גדירתה בעיניה, ואז את אומר שרה אל אברהם, חמסי עליך וכו', ואז הוא אמר, שפחתך בידיך, עשי לה כתוב בעינייך. בתעניה שרה היא בתברך מפניה. עדיין שהיא נטעה אותה בגלל מחשבות שהיא צריכה קצת להוריד אותה וכדומה. הרמב"ן אומר שהיא חטאה. זה לא משנה, האדם יכול לחטוא. לא זו הנקודה העיקרית. אבל הוא אומר לה, מה את עוזבת בית כזה? הוא אומר לה, שוב את גבירתך ואני תחת ידך. מה התשובה? היא אומרת לה, אני בורחת, לא יכולה. אז הוא אומר לה, אבל זה לא נורמלי לעזוב בית כזה. נכון? שוב היא תעלי תחת ידיה. תמשיך יאללה, אבל זה כדאי. אבל היא לא יכלה, היא לא התמודדה עם עצמה ולא הלכה. ואז בא אליה מלאך השם, מלאך אחר, ויאמר לה, מלאך השם, את תזכי לילד, הנה אחריו, יולדת בן, תקרא שמו ישמעאל, אבל הפסדת. אם את לא היית מוכנה לחזור, ברחת. כי עזבת את הכל, כי את לא יכולה לסבול להיות מחוברת לאמת עם סבל, את תזכי לילד, אבל הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. יצא לך ישמעאל, הוא יהיה פרא אדם. אז פורנו אומר, פרא הוא חמור הבא, יהיה חמור במסגו מצד האם המצרית. חמור. פרא אדם, פחות אם הוא היה אדם פרא, לא פרא אדם. ואז כולם יצטרכו אותו, נכון? זה עוד בעיה. כולם צריכים אותו כי יש לו נפט. כך כתוב, ידו בכל ויד כל בו. כולם יצטרכו אותו.
כתוב מפורש ברש"י, הנה אורחת ישמעאלי, מה שאומר שכולם... לא,
אורחת ישמעאלי,
רש"י אומר, זה גם להביא נפט, מה שלסף היה.
נכון, מאה אחוז. זאת אומרת שכיוון שהיא לא התמודדה, היא הפסידה. ואז כתוב אחר כך, שהוא אומר לו, ישמעאל יחיה לפניך, הוא אומר לו, לא, שרת אליהם לכבד. כי הקדוש ברוך הוא יודע כבר את הזאת שהיא לא ראויה, שהבן שלה מצד האימא הוא פרא, כמו שהוא אומר. קרע זה חמור, כמו שהסורים אומר. ושם באמת ששמים לב, אני חושב, נדמה לי שהמלבין גם, אני לא ראיתי עכשיו, אבל שם זה כל כך הולך בפסוקים. לאן הוא הגיע ישמעאל עבודה זרה כאילו יריות ועבודה מצחק, אומרת לגרש אותו. ואז אברהם מצטער מאוד, ויהיה גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני מצחק. ויהיה הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. זה כל כך מוזר שהתורה רואה כל מילה אצלה על זה בולט. היא אומרת לו גרש האמה הזאת ואת בנה, זה לא בן שלך כאילו, גרש את האמה ואת בנך. לא, הוא הולך, הוא שייך לאמא, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני. ויראה אברהם, ויראה דבר מאוד בני אברהם על אודות בנו, זה בן שלו, מה זה אומר, זה בן האמה. ואז הוא אומר אלוקים על אברהם, אל יראה בעיניך על הנער ועל עמותיך, זה בן שלה, זה בן שלה, וגם את בן האמה לגוי ישימנו, אבל הוא בן האמה, הוא לא מתייחס אליך. פה רואים את הנידון הזה, למי הוא שייך. זהו. גם הסורים, וגם אין ראוי שתדאג על שתגרש את הבן, כי תגרש את בן האמה, לא את בנך, אבל את גוי ישימנו, ודאי. אבל הוא לא ראוי להיות גם ממשיך. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים אותו דבר.
הרב, איפה הבדל? מכיוון שללוד עוד הייתה בחירה, אולי בכל זאת להישאר.
לא, הוא אומר לה שולי, שולי, זאת אומרת, תקבלו אותה חזרה. היא לא מוכנה ללכת.
אתה אומר לה, אבל
היא מבחינת החוויה שלה. בסדר, מה החוויה? הוא אומר לה, שובי ניתני תחת ידיה. הוא אומר לה, את לא מבינה מאיפה את הלך? בטח חוויה שלה, היא הלכה מהבית. אבל הוא אומר לה, לא כדאי לך. הוא אומר לה, איז מזה בת ואנה תלכי, לאן את הולכת? עזבת את כל העולם, עזבת את הכל. אז מה אם את סובלת? אז היא לא יכולה. אז הוא אומר לה, בסדר, אל תחזרי. בסדר. הייתה לך בחירה, לא רציתי לחזור.
גם אני בורחת.
מה?
גברה הפרסה רק בדי, אני בורחת. זאת אומרת, היא עצמה בורחת, לא שהיא בגלל שצילקו אותה.
נכון.
גם את ישמעאל יכול להיות שקיבלו חזרה.
אבל לא משנה, מה?
יכול להיות שגם את ישמעאל קיבלו חזרה. כי בעקדה, לא.
יש לך שנים, אחר כך הוא היה בלוויה של אברהם, ברור. כן,
אבל בעקדה עצמה.
עברו המוני שנים מאז, נכון. אבל פה ההדגשה היא שהיא לא רוצה לחזור. אם היא עזבה את הבית והיא לא חוזרת, זאת אומרת שהיא לא בסדר, היא פסידה. זה שוב ייפרד נח. היא יכולה להיפרד מבית אברהם. אותה נקודה ממש. עכשיו שוב, זאת אומרת, אדם יכול לחתור. אברהם כפי שהחסרה, כמי שהרמב"ן אומר, אם הוא צודק או לא צודק, אני לא יודע. אבל אומר חטא חטא. גם בעיר האב בארץ וארץ אברהם מצרים, אומר הרמב"ן שזה החטא, הוא לא יצר לעזוב את הארץ. אבל זה סוג אחר של חטאים. אדם הוא לא, אדם חושב שעכשיו מידת ההשתדלות היא כן לרדת למצרים. יש רעב, צריכים לרדת. והקדוש ברוך הוא כנראה לפי הרמב"ן חשב שזה לא בסדר. אז הוא לא עמד בפרט הזה. אותו דבר גם כאן, היא חשבה שכיוון שהיא מתנהגת כך וכך, היא צריכה לעשות לה משהו מסוים, היא טעתה. אבל פה זה סוג אחר של ניסיון. זה ניסיון, הוא יודע ששם האמת והוא עוזב את זה, כי הוא לא יכול לספור. זה בעצם מה שאומרים לנו כאן. אומרים לנו, אדם צריך לדעת איפה שהאמת אתה צריך להיות מחובר שם. זה לא כדאי? נכון, יכול להיות. לא כדאי, כמו שאמרו לרות. זה לא כדאי, יותר טוב להיות שייך לחוג אחר. לעולם אחר. בטח. אבל זאת האמת. אם אתה יודע שהתכלית שלך בעולם זה טוב, אם אדם יודע מה התכלית שלו. אם אתה, יש קטע בשערי תשובה, יש קטע בשערי תשובה, קטע נפלא, זה פשוט, אבל...
שאברהם אבינו עזב את ארץ ישראל, זה לא יכול לעזוב את האמת.
זה הרבה שקפה לי, פרטית. מה יהיה? אגב,
זה לעזוב את ארץ ישראל.
הרב, אצל עשיו יעקב זאת הדבר?
למה?
אצל
עשיו יעקב, שעשיו
שם,
נהיה אלה המדים,
רוצה
להתנות בגבולים? לא, שם, לא, שם, באמת רצה לדעת מי יש הייתה לו טענה כי מי שחזרים, הרי אנחנו התחלקנו, אתה קיבלת העולם הבא ובסוף אתה בא לי עם העולם הזה, זה לא צודק, כך עוברים חזר. מה הבא לו עם רכוש?
ילדים בעולם הזה?
כן, אבל יש לו משפחה ויש לו רושם ויש לו הכל.
כל המחנה שפגשתי.
כי מי שחנה לשם תבדל.
זה נעשה ונדים בעולם הזה. לא, כל המחנה שפגשתי.
זה כדי לומר גם דבר מוסר ככה, הוא כותב ככה, מי שחננו השם יתברך דעה, מי שיש לו דעת, אבל כשיש דעת זה לא מספיק, צריכים להשיב אל הלב, כי אדם יודע את כל הדברים אבל הוא לא חי אותם. מי שחננו השם יתברך דעה ישיב אל ליבו, צריך להשיב את זה אל הלב ולדעת. מה אני עושה פה בעולם? כי השם יתברך שלחו בעולם הזה, שלחו אותו לפה, נשמה שנתת בי תורה, אתה ברת, אתה נפחת בי, אתה תתלה ממני, כל המהלך הזה, שלחו אותו לפה לשמור משמרתו ותורתו וחוקיו ומצוותיו, ולא יפקח עיניו זולתי לעשות שליחותו. הוא צריך, אדם צריך לדעת, אני באתי לעולם במטרה מסוימת, יש לי פה שליחות. השליחות הזאת יכולה מאוד להתרחב, הוא צריך הרבה כסף, הוא צריך כל זה, אבל לדעת שיש לו שליחות, יכול לטעות בכל מיני חשבונות, אבל לחיות עם העיקר, לעשות שליחותו, ולוקץ הימים, אם עשה שליחותו באמונה, ישוב ובא ורעיניו שמחת עולם על ראשו. כעבד אשר שלחו המלך לעבר הים, שאין עינה וליבו זולתי על דבר שליחותו, עד שבוא אל אדוניו. וכך הוא מביא פסוק משלי, להשיב אמרים אמת לשולחיך. אדם צריך, כך הוא אומר, זאת אומרת, אדם צריך לדעת שהוא יכול לבוא ולהגיד, עשיתי שליחותך. אדם יש לו שליחות, השליחות שלו קודם כל לעשות את רצון השם, זה לא קודם כל, זה הכל. רצון השם זה רחב מאוד מאוד, זה לא אומר צריך ללמוד בכל כל החיים. לעשות את רצון השם, אם אתה יודע שזאת האמת, אז אתה צריך לדעת, אני לא זז מזה. ואם אתה יודע שזאת האמת, ובכל זאת אתה זז כי זה קשה, כי זה תענה עשריי, כי רואה את כיכר הירדן, כי זה כיף יותר ככה, כי זה יותר קל, פירושו של הדבר, שאתה סטית מן הדבר. ואז אתה לא בדרך, ואז בסוף יש לזה השפעות מי יודע מה. זה מה שהתורה מלמדת אותנו כאן. לא עוזבים את האמת. ובדור שלנו זה קשה מאוד, בטח, בקיצה למשיכה. ומי שלומד קצת על הנהגת הייחוד בדור שלנו, זה כל כך קשה, כל כך קשה. אבל זה הניסיון שלנו.
הרב, אין הבדל בין הדורות הראשונים, ששם היה ברור של הטוב והרע, מה שהכוזרים מדבר, לבין אחרי יעקב אבינו שמתעצב שלמה?
הדורות הראשונים זה השפיע על אומות שלמות, ודאי. לא זה השפיע על המון ועל מואב, על אומות. אצלנו אם אחד הוא לא בסדר, זה לא משפיע על אומות. כי עם ישראל זה עם ישראל. אז הוא הולך הצידה עם המשפחה שלו. ואולי גם שם יהיה רות אחת במשפחה, ואולי הוא שרה רותים. רותות, נדלך להגיד. בטח. אבל הסטייה ודאי שם זה היה, כי הם היו... העולם נבנה מהם. אז כל סטייה זה היה משהו.
הם היו גדולים.
אם ישמעאל היה, בסדר, אם הגר הייתה יותר בסדר, אני לא יודע מה היה אם, אז ישמעאל היה גם ממשיך. אבל היא לא זכתה, ממילא אברהם גם לא זכה במידה ידועה, כי הבן הזה הלך למקום אחר. נכון, וגם אצל יצחק אותו דבר, עשיו הלך, רק אצל יעקב נשאר שכל ה-12 שבטים. אבל החז"ל רק מראים לנו איפה הנקודה, איפה זה היה. אז פה הם מצביעים ואומרים לנו זה היה כשהוא נפרד. כל פעם זה פרידה, יפר נע מעליי, אז הוא אומר איפשי באלוקיו. וכשהגר אומרת אני לא יכולה לחזור הביתה, פירוש הוא שאת עזב. הוא אומר לה, אם איזה באת ואנה תלך, הוא אומר תחשבי רגע, מאיפה את הולכת ולאן את באה? או יותר נכון, כן? מאיפה את הולכת ולאן את באה? היא לא יכולה, לא בסדר, הפסדת. זה מה שפה כתוב. וזה על כל פרט, אבל זה לא על כל הקופה. על כל הקופה אדם יכול להתמודד. אבל כשהדר קטן, לא יודע באיך למדוד את זה. כל אחד גם לפי הדרגה שלו, לפי הרמה שלו. אחד הוא הולך לגור במקום שיותר נחמד, יותר טוב, יותר יפה, יותר נקי, יותר זה, באמת הדברים מעצבנים מאוד, כל מיני דברים. הוא אוהב יותר דרך ארץ, הוא אוהב יותר, הוא רוצה שיגיד לו בוקר טוב. כל מיני דברים, הכל צודק, הכל צודק. אבל השאלה, לכן מה? לכן אתה הולך משם. אם אתה חושב שהאמת הוא לא פה, בסדר, הלך למקום אחר. אז בעיה אחרת, זה עניין סתם שאתה צריך לחפש את האמת. אברהם גם חיפש את האמת. הוא היה מבוני המגדל, חז"ל אומרים לנו. הוא היה מבוני המגדל. הוא הכיר את בורו בן 40. נכון שבן 3 הרי ודומר, והכסף איש לא אומר, זה לא סתירה. הוא התחיל בן 3 וחיפש וחיפש. אבל הוא חיפש את האמת. אז זה נושא אחר, איך מחפשים את האמת ואיפה היא. אבל אנחנו מדברים על דבר אחר. כשאתה יודע שזאת האמת, אל תעזוב אותה. גם אם זה קשה, קשה, קשה. מפני שאתה נוטל את הכל. מפני שאתה יש לך פה תפקיד, שלחו אותך למשהו, להיות מחובר לאמת, אתה לא עושה וזה, אז לא. אצלם זה היה... הניסיונות היו דבר אחר. סוף דבר, אנחנו מפחדים מפצצת אטום. צריכים הרי להזכיר גם את זה, לא? ועושים לנו תמרונים של רעידת אדמה. כביכול, שהאדמה תירד, וזה נכון, מה זה משנה איך היא תירד? אם היא תירד, כי תהיה רעידת אדמה, שפתאום נזכרו ממנה, או שזה רעידת אדמה שתירד מהאטום. אבל לא האטום מפחיד אותנו, ולא שום דבר, כי אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. למרות שעבר ראש שנה ואמר יום כיפור, כשהתחלנו, אותה אמונה שהייתה לנו אז, אותה מלכויות זיכרונות ושופרות שאמרנו, צריכים לשמור את זה, וזה האמת, וזה... אין מה לפחד משום דבר. מה שאנחנו צריכים לעבוד על זה, על שלא יהיה הלב שלנו אטום, זה הכל. כמו שכתוב, תימון לבב, תימון לבב הכללות, אומר השיעות תמלא. זה הפחד. זאת אומרת, להיות מחוברים לאמת, לאמת. בכל מצב שהוא, וזה קשה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה הניסיונות שלנו. מי יודע? בהושענות אצל אשכנזים אומרים שלוש שעות הושענה. אצל ספרדים אומרים את זה, אולי אצלם לא יהיה הניסיון הזה.
הרב, בגש מיות,
בגש... אבל מה זה? אני לא יודע, האמת שאני לא יודע, אבל המפרשים מסבירים שלוש שעות, כך שמענו מהרב דסלר, שלוש שעות הושענה, שיהיה שלוש שעות של ניסיון, משהו נוראי. לאו דווקא שלוש שעות של אולי שלושה סוגי ניסיון, שיהיה קשה מאוד להתמודד. אתה יכול לראות פתאום את, כאילו, הנה, ניצחנו את הסתה מחודו בעצמו, איך שהוא מנצח.
מיטתו של משה.
מה?
זה עליי מיטתו של משה.
כן, אבל לא בכלל, הרמח"ל מדבר כל כך הרבה על זה, על התקופה שלי, כאותה למשיכה, על הנהגה של הקדוש ברוך הוא, על הגעת הייחוד. איזה ניסיונות קשים.
איפה הרמח"ל?
וזה, איפה? איפה הוא?
להתחילות.
בגשמיות,
אבל זהו, אנחנו צריכים להיות חזקים, להיות מחוברים לאמת, לחפש אותה, זה עוד דבר. זה קשה, זה ללמוד וללמוד ולראות, אבל חלק גדול מהניסיונות שלנו זה אנחנו יודעים איפה האמת, רק קשה לנו להסתדר עם זה.
הרב, בגשמיות את אוטם הלב פותחים בחדר כושר.
מה?
בגשמיות את האוטם הלב פותחים בחדר כושר או בניתוח. ברוחניות, את האוטם הזה, איך נפתח?
איך נפתח? על ידי שמחוברים לקדוש ברוך הוא. זה
מרחב מוגן.
מרחב מוגן.
עושים צנתור, מה? עושים צנתור, אז זה נפתח. אבל אחר כך נסתם עוד פעם לפעמים.
עושים מהקפים.
אז זהו, אנחנו התחלנו ומסיימים אותו דבר. אשרינו שאנחנו שייכים בכלל לדבר על הנושאים האלו. יש מאדם שאתה מדבר איתם, אז אתה מרגיש שזה לא שומעים. זה לא, בכלל לא, כל כך
לא.
ולמה? כי שקועים כל כך בבוץ, שבאמת זה כבר עולם אחר. אבל הניסיונות של הדור שלנו, תארו לכם שמישהו דיבר איתי אמש, אחד מהיושבים פה, אז אני אשתדל לא להסתכל שהבינו מזה. שבאולפנות היום, באמת זה הלב כואב ממש, אבל אני מבין את זה, את ההתפתחות הזאת. שבאות עודתי, ישנה התעוררות, למה לא הולכים לצבא? למה הבנות לא הולכות לצבא? רוצים הסבר למה, ואומרים שהרב פסק שמותר ללכת. אז שמעתי מאותו אחד שיש כבר מהרי מקומות, מהרב הזה, וכך איך מנסים למשוך. אז מי שמתלבט, אני חושב זה. באמת זה פשוט, למה באמת זה קיים? כי עושים חשבון כזה, הרי בין כך אנחנו בעולם כזה שכולו תומה ומה, אלא מה מתמודדים, אז מה בצבא יותר קשה להתמודד מכך? לא, זאת אני אמרתי לו, לא שהוא יגיד את זה, אמרתי לו, אם מי שהייתה שואלת את זה, הייתי אומר לה, תגידי לי, יש לך אח. אם אין לה, זה לה, אבל אם יש לך אח, אז היא אומרת, תגיד, למה לא כדאי שתתחתני עם האח שלך? אתם כל כך מתאימים, הוא כל כך נחמד, ואתם מכירים כבר שנים. למה לא? תסביר לה למה. התשובה היא כי יש בורא עולם, והוא אמר לנו שלא, וזהו נקודה. אז אם באמת רוצים לחפש את ההלכה, כמה צריכים? האמת היא שכשמדברים על זה, לא כי חושבים אולי צריך, אולי מצווה, אולי זה. אף אחד הרי לא אמר שזה, אז יש איזה רב שאמר, ואם יש איזה רב שאמר, כמו שיש רב, זה מתטרף למפלגה של הפיד, אם זה נכון. ככה הוא גם מאשר את זה. סתם בסוף זה לא יהיה, לא מסדר, זה בשביל שנוכל לדבר על זה, זה גם כן משהו. מה?
כולם
מתאחדים. אלא מה, זה התשובה היא כי יותר נוח ויותר טוב ויותר כך ויותר כך. חלק גדול מהניסיונות של האדם זה לא שהוא באמת מחפש. אשרי מי שמחפש. חפש את האמת זה דרכה גבוהה מאוד. לא כל אחד מוצא אותה, בסדר. ויש מחלוקות, רב יהושע ורב אליעזר, מה זה משנה, אז שם הבטיח, יש מחלוקות. אבל הנקודה היא לא זאת, הנקודה היא שמה שאתה יודע שאמת מזה אל תזוז. ואם אתה מחפש את האמת, חפש אותה הלאה. אז השם מרחם עלינו שלא יהיו לסמוח. מה שצריך זה שנתפלל, לא לסמוח עם עצמנו בלבד, ונתפלל על כולם, כי הניסיונות כל כך גדולים, שאני חושב שכל יום חייבים להתפלל על זה. והקדוש ברוך הוא יציל אותנו מידי היצר הרע שהוא בעצמו ברא אותו, והוא נותן לו כוח. זה לא איזה כוח אחר. זה סיטרה אחת, זה צד אחר, זה קדוש ברוך הוא נותן לו כוחות עצומים, וזה החלק מהנהגת הייחוד, ממש, נותן לו כוחות עצומים עצומים, כדי להחריב את העולם כמה שאפשר, כדי, אבל יבוא משיח, מישהו שאל, מה איך יכול להיות שמשיח יבוא דווקא לדור שלנו? כל הדורות הוא לא בא פתאום יבוא דווקא לדור שלנו, יש הרבה תשובות לדבר הזה, אבל מה שאמרנו בהתחלה זה גם נכון, בטח הוא יבוא דור שלנו, כאלו ניסיונות בכל זאת אנחנו כאלה שלא יבוא, בטח, אבל אם הוא לא יבוא מהר, מה יהיה? עוד חללים, עוד חללים. נכון שיש גם צד שני, אנשים מתעוררים כי כבר הגיעו לתחתית שם ומרגישים שזה, אז יש מתעוררים, אבל בכל זאת זה היבוב של הטוב ורע זה משהו.
כאילו
נמאס
אנשים
מהרקנות,
גם רואים את
ה... היום יותר טוב מלפני 20 שנה. היום יותר טוב מלפני 20 שנה. אז אולי עוד 20 שנה יותר טוב.
מאיזה בחינה?
דתית? יש יותר דתיים שציבור לדי תורה.
נכון, אבל הממשלות הם הרבה יותר גזרים, בטח. נכון. ציבור יותר יותר, ויש גם ציבור. בכלל היה ציבור קטן. טוב, שם יעזור.
אמן.
נזכה במהרה בימינו. אמן. לראות את האורות הגדולים. ושיהיו כמה שיותר שותפים בהם.
אמן.
מי שקד לרוץ לאוטובוס האחרון.
נוח, אני שמגיע את השבא משורת תורה. אני לא אשנים, 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 אני לא אש